ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף מם דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא כדי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מראש העמוד. ציטוט מהמשנה: כל שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח, חייבים עליו משום פיגור. הסברנו את זה בעבר, אבל נחזור בקיצור. מה זה דבר שיש לו מתירים? תיקח לדוגמה בשר קורבן. יש לו מתירים, זריקת הדם, איתיר אותו. אימורים של קורבן, מעלים אותם על המזבח. מה איתיר האפשרות להעלות אותם על המזבח? שוב פעם, זריקת דם הקורבן. זה הכוונה של דבר שיש לו מתירים. לכן, מי ששחט קורבן עם מחשבת פיגול, אכילת הבשר, או אפילו הקטרת האימורים חוץ לזמנם, או ליתר דיוק, אכילת האימורים מחוץ לזמנם, יביא לידי חיוב קרית, כי הם דברים שיש להם מתירים. הבשר יש לו מתירים לאדם, והאימורים יש לו מתירים כדי להקטיר אותם למזבח, על המזבח. תנו רבנן. לפני שנתקדם, נסתכל בצד בשוליים, יש לנו נושא, וכתבנו: אף הפי דפיגול כתוב בתורה אצל שלמים, קורבן שלמים, יש לרבות כל דבר שיש לו מתיר. אז אנחנו פותחים פה בברייתא ארוכה. זה ממשיך עד שורה רביעית בשורות רחבות. כל מי שיש לו ש"ס עוזר בפניו יכול לראות את המסגרת. ואחרי הברייתא, הגמרא תתחיל להסביר קטעים ממנו. רש"י מביא הרישה של הברייתא שלא מובא פה בגמרא עצמה. אז נסתכל קודם ברש"י, דיבור מתחיל או אינו מביא, בערך בחצי שורות הקצרות. רישה דברייתא בתורת קונים, לעניין פיגול קטני, יכול לא יהי חייב אלא על השלמים בלבד. יכול להיות שאיסור פיגול חל רק על קורבן שלמים. הסיבה לחשוב כך, בגלל שהפסוק בתורה שמדבר על פיגול הוא בקורבן שלמים. בשוליים יש לנו פסוק שכתבנו, ויקרא פרק ז' פסוק י"ח, שם כתוב: ואם האחו יאחר מבשר זבח שלמים, שלמיו, ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו פיגול יהיה, והנפש אוכלת ממנו, עוונה תישא. כפי שראיתם, הפסוק מדבר על זבח שלמיו, ואם האחו יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השישי, הכוונה מחשבה לאכול את הבשר חוץ לזמנו. עכשיו, זה הרישה של הברייתא, ורש"י ממשיך תלמוד לומר לעניין טומאה, וינזרו מקדשי, ולכמן יליף נותר חילול חילול מטומאה, ופיגול אבון אבון מנותר. אז לכן הבסיס של הברייתא עכשיו זה הפסוק שיש היה או הווה אמינא שדיני פיגול מצומצמים, מוגבלים לקורבן שלמים. נמשיך עכשיו בגמרא: או אינו מביא אלא כיוצא בשלמים. מה זה או אינו מביא? רש"י מסביר שעל פי לימוד של כלל פרט וכלל שמופיע יותר מאוחר בגמרא, דרך הכלל פרט וכלל אולי אנחנו נביא אלא כיוצא בשלמים עוד דברים שהם דומים לשלמים. מה שלמים מיוחדים נאכלים לשני ימים ולילה אחד? אף כל נאכל לשני ימים ולילה אחד. נאכל ליום ולילה מניין שגם קורבנות שזמן אכילת שלהם מוגבל יותר. בניגוד לשלמים שיש לך יומיים והלילה באמצע לאכול אותם, שאר קורבנות, בתחום קודשי קודשים למשל, יש לך רק יום ולילה. יש עוד, יש גם קורבן תודה כזה, שיש לך רק יום ולילה לאכול אותו. מניין ששייך בהם גם כן איסור פיגול. תלמוד לומר, מבשר, כל ששיריו נאכלים. זה ציטוט מאותו פסוק שקראנו מקודם, ויקרא פרק ז' פסוק י"ח. כתוב, ואם היכול יאכיל מבשר זבח שלמיו. ומכאן אומרים שכל ששיריו נאכלים שייך פה פיגול. שאלה, עולה שאין שיריה נאכלים מניין? כידוע, קורבן עולה כולו כליל, כולו נשרף. אין ממנו לאכילת הכהנים. אז מניין ששייך גם בקורבן עולה דין פיגול, תמיד לומר זבח. מניין לרבות העופות והמנחות? הרי עופות הם לא זבח. זבח זה מצביע על שחיטה, שחיטה בסכין. עופות מולקים אותם בגודל, באצבע, ציפורן הכהן בבית המקדש. אז מניין לרבות ששייך בהם פיגול גם כן בעופות, מנחות, כמובן זה לא כלול בזבח. עד שאני מרבה לוג שמן של מצורע, אנחנו התייחסנו לדבר הזה בשיעורים קודמים, אבל נזכיר עוד פעם, המצורע שבא לבית המקדש להתאר, אז מביאים קורבן אשם, ויחד עם אותו קורבן אשם, קוראים זה אשם מצורע, מביאים לוג שמן. לוג זה כמות של שמן, והשמן הזה מזים אותו לכיוון קודש הקודשים, וגם נותנים ממנו על בוען בהונות הידיים ורגליים של בוען ימין של ידו, בוען ימין של רגלו. ואם הכהן נגיד יקריב את הקורבן השם, ובשעת הקרבת קורבן השם החשב על הלוג שמן חוץ לזמנו, זה הכוונה שאם הוא פיגל בדם האשם, זה יכלול גם אותו לוג שמן שמלווה את הקורבן השם. אגב, אמרנו שנותנים מהשמן הבהונות המצורע, זה אחרי שנתנו מדם האשם על בהונות המצורע. אז אתם רואים שיש קשר עדוק בין השמן ואותו קורבן השם. אז אנחנו שואלים, מניין לנו שגם לוג שמן שמצורע שייך בו פיגול, אם הוא למשל פיגל בדם, בזריקת הדם של השם, זה ישפיע גם על לוג השמן. תמוד לומר, אשר הם מקדישים לי. אז מהפסוק הזה, ורשי מציין, תלמוד לומר, נקרא ביחד את הרשי, תלמוד לומר לעניין תומה, הרי אנחנו מדברים על פיגול עכשיו, אבל הפסוק במקור הוא לעניין תומה, אשר אין מקדישים, גבי וינזרו, זה הפסוק שמצוטט מדי פעם, גבי וינזרו כתיב, ויעתי נותר חילו מתומה, דרך גזירה שווה, אנחנו לומדים שנותר גם שייך בדברים האלו דרך חילול, גזר שווה חילול מתומה. מה תומה הכל בכלל? אף נותר הכל בכלל. ונותר כתיב כי את קודש השם חילל, ובתומה כתיב ינזרו ולא יחללו, ועד הראתי פיגול אבון, אבון מנותר. אחרי שקובעים שכל הדברים האלו שייכים, שייך באים נותר, אז מי נותר נוכל להמשיך את הלימודיות כזירה שווה נוסף, אבון אבון, ולהגיע לידי פיגול. וזה מה שהגמרא אומר. אז אמרנו, ציטטנו את הפסוק אשר הם מקדישים לי, ושוב פעם הפסוק הזה באמת בעניין תומה, אבל הנושא שלנו זה פיגול. אז איך אנחנו מגיעים לפיגול? הגמרא אומרת, ויאתי נותר חילול חילול מתומה, קראנו את הפסוקים ברש"י, ויאתי פיגול אבון אבון מנותר. אז הלכנו מתומה לנותר ומנותר לפיגול, ומילא כל הדברים שהזכרנו מקודם ששייך בהם תומה, שייך בהם גם כן פיגול. ומאחר, ממשיך הגמרא, מאחר שסופות רבות כל דבר, למה נאמר שלמים מעטה? אז אנחנו מרבים את כל הדברים האלו לפיגול, אז למה התורה כותבת שפיגול שייך בשלמים? הרי פיגול שייך בעוד הרבה דברים. לומר לך, מה השלמים מיוחדים שיש להם מתירים בין לאדם בין למזבח? אף כל, ומה זאת אומר בשלמים? זריקת הדם של השלמים מתיר את הבשר לאכילה ואת האימורים להפטרה. אף כל שיש לו מתירים בין לאדם בין למזבח, חייבים עליהם משום פיגול. עכשיו יש כאן כמה שורות שאנחנו נפנה לשיטה מקובצת, והוא מביא גרסה חילופי, ואנחנו נקרא באות ה' מרבה אני חטאת העוף שיש לו מתירים לאדם. מרבה אני פרים הנשרפים וסרים הנשרפים שיש להם מתירים למזבח. כלומר, למרות שהם אינם נאכלים, אבל אם הוא הם מקטים אותם על גבי המזבח שבעזרה. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא אחרי הקטע שסימנו בסוגריים, ומוציא אני את הקומץ ואת הלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסחים והדם. כל הדברים האלו אין להם מתירים. חלק מהדברים האלו הם מתירים דברים אחרים, כמו הקומץ מתיר את השיריים של הסולת של המנחה, גם הלבונה מתיר את השיריים, הקטורת מתיר את עצמו, הוא לא מתיר משהו אחר. אין דבר שמתיר אותו, רק מתיר את הקטורת בבוקר או לקראת הערב. מנחת כהנים, מנחת כהן משיח ומנחת נסחים, הדברים האלו כולו כליל, אין דבר שמתיר אותם. הם נשרפים, הם כולם נכנסים לאש. והדם הוא מתיר דברים אחרים, אבל הם לא מתירים. ממילא דיני פיגול לא שייכים בדברים שהזכרנו כאן. רבי שמעון אומר, מה שלמים מיוחדים שישנו על מזבח החיצון חייבים עליו? הוא גם, רבי שמעון גם כן מתייחס לשאלה, אם אנחנו מרבים כל כך הרבה דברים לפיגול, למה התורה כותבת את זה אצל שלמים? כדי ללמוד מי שלמים, כמו ששלמים זורקים את הדם, זריקת הדם של שלמים על מזבח שלמי באה עזרה, וחייבים על שלמים אם אדם הקריב אותו במחשבת פיגול אז עובר באיסור פיגול. אף כל שישנן על מזבח החיצון חייבים עליו משום פיגול. יש, אבל מבחינת רבי שמעון יצאו פרים הנשרפים, וזה הוא חולק על התנא קמא, וסירים הנשרפים, הואיל שאין על מזבח החיצון כשלמים, אין חייבים עליו משום פיגול. ראינו דרך הגרסה שמובע בשיטה מובצת שקראנו באותי שהתנקם מרבה פרים הנשרפים ועושים הנשרפים. אבל לפי רבי שמעון, מאחר שלא מזים דמם על מזבח חיצון, פרים נשרפים ועושים הנשרפים, דמם נזרק באיכל. אז לפי רבי שמעון זה מוציא אותם מדיני פיגול. אמרנו כיוצא בשלמים, יש לנו חץ, וזה מחזיר אותנו לתחילת הברייתא שמובא בגמרא, ש הברייתא העלה אפשרות או אינו מביא אלא לחיוב פיגול כיוצא בשלמים. אז כאן הגמרא רוצה לדעת מהי ניהו, מה זה כיוצא בשלמים, מה זה כאילו דומה לשלמים. תשובה, בכור בהמה מקריבים אותו, זה אחד מהקורבנות, דווקא נותנים את הבכור לכהן והוא מקריב אותו כקורבן, אז הוא סוג של קורבן, זה נאכל לשני ימים ולילה אחד, וגם זמן אכילה של בכור כקורבן דומה לשלמים. אז זה כיוצא בשלמים, זה מה שהברייתא התכוון, כשאמר אולי רק בכור נביא לדיני פיגול. עכשיו במאי עתי, אמרת בברייתא כתוב אוהינו מביא אלא, מביא כוונה נרבה, נוסיף אותו לדיני פיגול בנוסף לשלמים עצמם. באיזו דרך התכוון הברייתא להביא את הבכור לעניין פיגול? אי במה מצינו, כלומר כמו שמוצאים פיגול אצל שלמים, גם פיגול נמצא אצל בכור, אבל עיקר למפרח אפשר להפריך את ההשוואה הזאת, מה לשלמים שהם טעונים סמיכה ונסחים וטנפת חוזה ושוק. יש לשלמים עוד נתונים שחסרים בבכור, אז אתה לא יכול להגיד מה, כמו שמצינו אצל שלמים שיש דיני פיגול גם אצל בכור. הרי אצל שלמים יש מצוות סמיכה שהבעלים סומכים ידיהם על ראש הקורבן, מביאים גם יין יחד עם השלמים וגם עושים פעולת או תנועת תנופת חזה ושוק, מה שאין כן בבכור. אלא מאים יאכול יאכל, ציטטנו את הפסוק מקודם, הבאנו אותו בשוליים למעלה, ואנחנו מתכוונים להביא את הבכור דרך כלל, פרט וכלל. ברש"י, קצת למטה מפה, יש לנו שתי כוכביות, ברש"י, האכול, כלל, מבשר שלמים פרט, יאכל חזר וכלל, אז יש לנו פה מבנה של כלל, פרט וכלל, וזה מאפשר לנו לרבות עוד משהו שדומה, אפילו אם זה לא דומה לגמרי, אבל די מספיק דומה לפרט, דהיינו בשר שלמים, אז נביא את הבכור. שואלת הגמרא, הני תרי כללי דסמיכי הדדינינו, איך אתה אומר שאם היכול יחיד יכול לשמש ככלל, פרט וכלל, בזמן שזה לא כך, זה כלל, כלל ופרט, כי כתוב אם האכול יאכל, המילים האלו היו אמורים להיות הכלל, הכלל הראשון והכלל השני, אבל הם צמודים, זה לא כלל ואחר כך פרט ואחר כך כלל, אלא מה זה כלל, כלל ופרט. ואיך חשבת לדרוש אותו ככלל, פרט וכלל? כמו העונה, אמר רבא כדי אמרי במה רבא, על בסיס, על סמך הגישה של מה רבא של ארץ ישראל, כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, עתל פרט ביניהם, תפריד בין הכללים ודונם בכלל ופרט. אז יש להם מסורת, מסורת של חוקי דרשות תורה שבעל פה, שמאפשר להסתכל ולמוד את הפסוק הזה ככלל פרט וכלל. טוב, אז בהמשך ריבינו יותר מהבכור, או כלשון הברייתא כיוצא בשלמים, עד שאני מרבה לוג שמן שמצורע. יש לנו גם כוכבית שמחזיר, אפשר לשייך את הכוכבית לכוכבית למעלה, ששם בברייתא ראיתם עד שאני מרבה לוג שמן שמצורע. ואמרנו לרבות את הדבר הזה גם כן שיש שייך פה פיגול המני. הגמר שואלת, מי התנה? הרי לא ראינו שם בברייתא, מי התנה שעומד מאחורי זה? כשאני אומר לא ראינו שם, דיינו לפני שהגענו רבי שמעון בשורה הראשונה בשורות הרחבות, אבל עד אז לא ראינו שם, אז מי התנה שעומד מאחורי הדברים? תשובה, רבי מאיר אי. הצורת בית שאתם רואים במבנה שבשוליים כתבנו שלבים בבירור מי התנה של הברייתא דליאל. כעת אנחנו מצביעים על רבי מאיר, אבל בעוד שורה בגמרא נצביע על דעה אחרת, הרבנן. אז זה לא נוח שיש לנו ברייתא מפוצלת. אז שאלנו, מי זה? המני, רבי מאיר אי. תתניא, לוק שמן שמצורע, חייבין עליו משום פיגול דברי רבי מאיר. בדיוק מה שמובא בברייתא, ששייך בלוק שמן שמצורע דיני פיגול, כי דם האשם הוא מהווה המתיר של השמן. כשאנחנו אגב מדברים על מתיר השמן, אחרי שנותנים מתנות השמן, כמו שהזכרנו מקודם, הזאת מול האחד ומתנות שמן על בהונות המצורע, שאר השמן ניתן לכהנים לאכול, אז הוא דבר שיש לו מתירים, ומה המתיר של דם האשם? נמשיך בגמרא, אימה סיפה, ציטוט שוב פעם, ציטוט מהברייתא. יש לנו בצד שמאל של הטקסט של הגמרא חיץ חץ, אחד פה ואחד למעלה בשורה שנייה מסוף הקצרות. אז כאן אנחנו מצטטים משם, אימה סיפה, הוא מוציא אני, והיה רשימה של דברים, ולכן בגמרות שלנו שמנו שלוש נקודות, וזה ממשיך לכלול מנחת נסחים והדם, שמה שעל הדברים האלו אין חייבים משום פיגול. עתן רבנן, הדבר הזה, הדעה או הדין הזה, מסתדר עם שיטת הרבנן לתניה, נסחי בהמה. שוב פעם, נסחים זה היין שאדם מביא יחד עם הקורבן שלו. ואנחנו בברייתא למעלה אמרנו שהנסחים אינם חייבים משום פיגול, אז כאן בברייתא נראה נסקי בהמה חייבים עליהם משום פיגול, מפני שדם הזבח מתירן לקרב דברי רבי מאיר. אז זה ודאי לא שיטת משנתנו. אז הסיפא לא מסתדר עם רבי מאיר. אמרו לו הרבנן חולקים על רבי מאיר וטוענים שהנסחים אין חייבים משום פיגול, ולא אדם מביא את זבחיו היום ונסחיו מכאן עד 10 ימים. אז יש נתק גמור בין הזבח והנסחים שמביאים אותם. אדם מביא את הזבח היום, יכול לחשוב מה שהוא רוצה לגבי הנסחים, אבל הנסחים לא רואים אור יום, עד זה מבחינת מותר לבעלים להמתין 10 ימים עד שהוא מביא את זה. אז בכך החכמים מביעים את דעתם שלא שייך על הנסחים. מה יגרום, אם כבר, מה יכול לגרום פיגול על הנסחים? מתנות הדם של הזבח, אבל הנסחים מובאים אפילו 10 ימים אחר כך, אז זה מנתק אותם לגמרי ממתנות הדם של הזבח. אמר להן רבי מאיר עונה, אף אני לא אמרתי, כשאני אמרתי שנזכה באימה שאחרים בו פיגול, אלא בבאים עם הזבח, אותם שאדם יזדרז להביא יחד עם הקורבן. אבל מבחינתנו החכמים ממעטים מדיני פיגול הנסחים. וספר של הברית אליאל אמר שלא שייך הנסחים פיגול. זה בדיוק מסתדר עם שיטת הרמנן. אז תמון פה שאלה מי התנה, לא רואים שום אחידות בפסיקה, בדינים האלו. אז בדרך כלל רואים תמיהה בלשון מה רשע רבי מאיר וספר רבנן. הגמרא לא כותב את לשון התמיה הזאת כאן. בכל זאת זה בעיה, שלא יכול להיות שהרשע זה שיטה אחת והספר זה שיטה אחרת. אז התשובה של הגמרא, אמר רב יוסף, תשימו לב, צורת כתר שאתם רואים מובא בשוליים עם תשובות המוראים לשאלה האמני. אז התשובה של רב יוסף להאמני מהברייתא, רבי היא. אתם רואים עוד פעם צורת בית, כי זה עוד שלב נוסף בבירור מי התנה של הברייתא. אז רב יוסף אומר, הברייתא לפי רבי. דיאמר, לוג שמן שמצורה, מתנותיו עם ההזעות שעושים, שמזים מי השמן, עושים שבע הזעות לכיוון קודש הקודשים, זה מתנותיו שאו לי ולא דם האשם. ומדמתנותיו שאולי, מזה שמתנות השמן, הזעות השמן לכיוון קודש הקודשים, הם מתירים את השיריים של השמן לכהנים, מתנותיו מפגלי לי. זה דוגמה של דבר שיש לו מתירים. השמן שם ישראל הוא דבר שיש לו מתירים. דתניה, וכאן נביא ברייתא, רבי מופיע בסיפה של הברייתא. רק נציין שהגישה של רב יוסף לומר שהברייתא דליאל הארוך הוא אליבא דרבי, ובברייתא אליאל הארוך ראינו ששייך פיגור בלוג שמן. מה לגבי הנסחים של שהזכרנו בסיפה? אז אנחנו נציין שלעניין נסחים רבי סובר כמו הרבנן. אז השיטת רבי, לוג שמן שמשייך בו פיגול, הנסחים לא שייך בהן פיגול. עכשיו הגמר מביא הברייתא לעניין לוג שמן ומה שיטת רבי. אז קודם יש תנא קמא, לוג שמן שמצורע מועלים בו עד שיזרוק אדם. נזרק אדם, דם של האשם מצורע, לא נהנין ולא מועלין. לא נהנין, כוונה מדרבנן, אסור להנות עדיין מהשמן, אבל מי שכן נהנה הוא לא מועיל. למה לא נהנים מדרבנן עד, למה לא נהנים מדרבנן? הפירוש הוא לא נהנים עד ש ינתנו המתנות, ההזעות שמזים מהלוג שמן. אבל לגבי מעילה עצמה, איסור מעילה שעבירה חמורה שמחייב את האדם שעובר עליו להביא קורבן, אותו איסור מעילה זה לא ממשיך הרבה, זה ממשיך עד שזורקים את דם האשם. אז וממילא נזרק הדם, כבר אין בעיה של מילה דורית, לא נהנין מדרבנן, לא נהנין, כי כמו שאמרנו מקודם, צריכים להשלים את הפרוצדורה פה, צריכים לתת את מתנות השמן כמו שצריך, אבל ולא מועלים. מדורייתא אין מילה, כי הרבנן בדעה שדם האשם הוא המתיר של לוג שמן. רבי אומר מועלים בו, יש עדיין איסור מילה, זה ממשיך יותר זמן עד שיתן מתנותיו. מתנותיו, רשי גורס פה, עד שיתן שבע עזאות של גבוה, דהיינו המתנות לכיוון קודש הקודשים. רשי פה מוסיף משהו חשוב בשתי שורות מסוף עמוד, אבל מתן בהונות דלב צורך גבוה הוא, זה בא לתאר את המצורה, ודאי לא פליג רבי. רבי לא מקפיד שיש להמתין גם על עד ביצוע מתנות הבהונות. ושווין שאסור באכילה עד שיתן מתן שבע ומתן בהונות. אפילו אם הוא אז עשה מתנות, המתנות גבוה, המתנות לכיוון זריקת שמן לגבי, לכיוון קודש הקודשים, איסור אכילת אותו שמן זה נשאר מדרבנן עד שייתן גם מתנות בהונות, על בהונות המצורה. אז מה ראינו פה? רב יוסף אומר שהברייתא הארוכה שאמרה ששייך פיגול בלוג שמן בגלל שלוג שמן יש לו מתיר. המתיר של לוג שמן לפי רבי הם המתנות שמן שנותנים לכיוון ההיכל, לכיוון קודש הקודשים. הגמרא ממשיכה, אמרה כמי דרבי ירמיה. מה שקראנו עכשיו ארבע חמש שורות האחרונות בשמו של רב יוסף, אז אמרו את דבריו של רב יוסף לרבי ירמיה. אמר ורבי ירמיה הגיב, גאווה רבה כרב יוסף, למה כי אמרת אדם גדול כמו רב יוסף יגיד כזה דבר? עכשיו לפי רב יוסף יש נוסחה, והנוסחה הדגשנו עם קבקובים, מדמתנותיו שאולי, מתנותיו מתנות השמן מפגלילי. על זה רבי ירמיה מביע תמיעתו. הרי ממשיך הגמרא בעמוד ב', לוג הבא בפני עצמו. זה מקרה שהמצורע הביא את האשם שלו נגיד היום, והלוג אחר עשרה ימים. דלכולי אלמה, ממשיך הגמרא, דלכולי אלמה מתנותיו שאולי, מתנות השמן הם מתירים את השיריים באכילה ולא מפגלים לי. אז תשבו את הכבכוב פה למה שכבכבנו מקודם. מקודם ראינו את הניסוח של רב יוסף, מאחר שהמתנות שמן מתירים את השיריים, אז המתנות גם מפגלים, יכולים לגרום לפיגול השמן. פה רואים ההפך, נכון מתנותיו שאולי, אבל ולא מפגלים. דתניא, לוג שמן של מצורע חייבים עליו משום פיגול, מפני שדם מתירו לבהונות, דברי רבי מאיר. אמרו לו לרבי מאיר, ולא אדם מביא אשמו עכשיו, אדם כלומר המצורע מביא אשמו היום, ולוג מכאן ועד עשרה ימים. אז איך אתה אומר רבי מאיר שהלוג שמן שייך בו פיגול, ואמרת דרך המתנות דם, הרי הוא יכול להביא את הלוג שמן מנותק לגמרי עשרה ימים אחרי שהוא הביא את האשם. אז איך המחשבה בזמן זריקות דם האשם יכולים להשפיע על הלוג שבכלל לא נמצאים עכשיו? אמר להן רבי מאירנה, אף אני לא אמרתי אלא בבא עם האשם. אז מה שאנחנו מבינים עכשיו לאור חושת רבי יוניה, שאי אפשר לומר בגלל שהמתנות מתירים, המתנות גם מפגלים. רואים שיטת החכמים פה, שמתנות השמן אמנם מתירים, אבל לא מביאים לידי פיגול. אלא אמר רבי יוניה, לעולם רבי מאיר אי. שוב פעם אתם רואים צורת בית, וכמובן הכתר סביב רבי יוניה, הוא מהווה עוד תשובה מהתנה שעומד אחרי הברייתא הארוכה בעמוד א'. אז רבי יוניה מציע, הוא חוזר להצעה הראשונה של הגמרא, שהברייתא אליבא דרבי מאיר. אבל מה היה הקושי בהעמדת הברייתא כרבי מאיר? הקושי, הבעיה הייתה שהסיפא אומר שפיגול לא שייך בנסחים, ורבי מאיר עצמו בדעה שנזקי בהמה חייבים משום פיגול. אז הגמרא, רבי יוניה מסביר, ושמי מכאן, תמחקו, תורידו מהסיפא נסחים. הסיפא שנגיד פטר את הנסחים מפיגול, נעזוב, אין. זה לא כלול בסיפא. אז נסחים, לפי נגיד התיקון הזה, שייך בהם, לפי התנה שלנו, שייך בהם פיגול, וזה מתאים לשיטת רבי מאיר. שוב פעם, לוג שמן שמצורה שייך בו פיגול, בגלל שדם האשם הוא המתיר שלו, ולגבי נסחים זה לא כתוב בברייתא, מאחר שאמרנו סמי מכאן, תורידו את האזכור של נסחים מהסיפא. ממילא נסחים עכשיו שייך פה פיגול, וזה כפי שיטת רבי מאיר. אביי אמר, לעולם לא תסמי, אין צורך למחוק נסחים, ותנה הרישה שדיבר על השמן, ותנה לוג הבא עם האשם, שבזה שייך פיגול, והוא עדין לנסחים הבאים עם הזבח, בביטה של נסחים כאלו שייך בהם פיגול, והדר תנה, ואז המשיך הברייתא ומתייחס קודם לנסחים, בפירוש לעניין נסחים, והדר תנה לנסחים הבאים בפני עצמם, שמה שאין בהם פיגול, הוא עדין ללוג הבא בפני עצמו שאין בו פיגול. אז לפי הגישה הזאת של אביי, אין צורך למחוק שום דבר. הרישא שוב פעם דיבר על לוג שמן, וגם כלל בהבנה של הדברים נסחים הבאים עם הזה, וכמו הלוג שבא עם האשם. אז זריקות הדם של הקורבנות האלו הם יכולים לגרום, אם יש בשעת נגיד הזריקת הדם שעת שמחשבה חוץ לזמנו, זה ישפיע על השיריים. ובסיפה שהוזכר פטור פיגול, מדובר בנסחים שלא באים יחד עם הזבח הזה, אין לא מתיר פר סי, וגם הלוג שבא בפני עצמו שלא שייך בו פיגול, כי אין דם האשם להתיר אותו. חטאת העוף, דמה מתיר את בשרה לכהנים, וממילא גם חטאת העוף שייך בו דיני פיגול. מנה הנמילי, כאן הגמרא מחפשת מניין לנו שחטאת העוף נאכלת. בוא נזכור שלא שוחטים חטאת העוף בבית המקדש כמו שאנחנו שוחטים עופות חולין, אלא עושים מליקה, שזה החדרת הציפורן מאחורי צוואר העוף, ובכך מקיימים מצוות מליקה. אם היינו עושים את זה לעוף חולין, זה הופך אותו להיות נבלה. אז אנחנו צריכים מקור שחטאת העוף, שבאמת מולקים אותו, בכל זאת נאכלת. אתם רואים את השורות הבאות נמצאים בתוך מסגרת מיוחדת, מסגרת מקווקבת. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת מבנה, מסגרת מקווקב כוללת הדרשות של תני לוי על הפסוק במדבר, פרק י"ח פסוק ט'. אנחנו הוספנו בשוליים המקבילים את הפסוק במלואו, ועוד מעט אנחנו נקרא את הפסוק. אבל מקודם, עוד בעניין הסימונים המשולשים שתראו, הדגשת הדרשות של כל, לרבות דברים שנאכלים. הפסוק הכפול מרגיש את הביטוי שיחזור על עצמו, סקדאי תחמינה, הייתי חושב שדברים אלו אינם נאכלים לולי הפסוק. אז לפני שניכנס לגמרא, כמו שאמרנו מקודם, הפסוק, וזה נמצא בשוליים, כתבנו, זה יהיה לך מקודש הקודשים, מן האש, כל קורבנם, לכל מנחתם, ולכל חטאתם, ולכל אשמם, אשר ישיבו לי, קודש קודשים, לך ולבניך. אז בטח שמתם לב שהמילה כל הופיעה לא מעט פעמים, ואנחנו ניגש לגמרא לשמוע את הדרשה. אז שאלנו, מניין שחטאת העוף נאכלת? וגם רק נזכיר עוד פעם שהתשובה לשאלה הזאת יופיע בסוף הקטע הבא. דתני לוי, כל קורבנן, מהפסוק שקראנו כבר, לרבות שמן של מצורע, שאף הוא נאכל, והזכרנו את זה מוקדם יותר. סגדה תרמינה, מן האש, כתוב בפסוק שקראנו, כזה יהיה לך מקודש קודשים, מן האש. אז כתוב מן האש, אמר רחמנה, והי לב מותר מן האש הוא. הלוג שמן אין לו שום קשר לאש. זה לא מה שנקרא שיריים של דבר שהוקטר לאש. כלום מהלוג שמן הוקטר לאש. אז לכן כמה שמלן אני צריך את הפסוק כל קורבנן לרבות לוג שמן. למרות שכתוב באותו פסוק מן האש. לכל מנחתם, לרבות מנחת עומר ומנחת הקנאות. מנחת עומר, אני חושב ידוע לכולם, מובא בתת זין ניסן, יום ראשון של חול המועד פסח בארץ ישראל. הקורבן עומר מובא, והוא מתיר את התבואה החדשה, התבואה שצמחה והשתרשה לפני כן נגיד אותו עונת חורף שמסתיים בסביבות הבאת קורבן העומר. ומנחת קנאות זה המנחה שהאישה סוטה מביאה. סקדא תחמינא, הייתי חושב ויאכלו אותם אשר כופר בהם. ככה כתוב בפסוק. כלומר, דבר שיש בו כפרה נאכל, ושאין בו כפרה אינו נאכל. ומנחת העומר, להתיר עתיה, כפי שאמרנו לפני דקה. מביאים את הקורבן עומר כדי להתיר, זה לא כדי לחפר על משהו, זה כדי להתיר את התבואה החדשה. ומנחת קנאות, זאת המנחה שהסוטה מביאה, לברר אבון קטיה, זה חלק מהתהליך לגלות אם היא באמת סתתה עם אותו גבר או לא. אז זה נקרא לברר עוון. זה לא בא כדי לחפר, כי ייתכן שהיא בכלל לא, היא לא סתתה. אמנם היא הייתה בייחוד, אבל נניח את זה בצד. אז אבל המטרה של מנחת קנאות הוא לא בא לשם כפרה. כמשמלן, למרות שכתוב בשמות חפתת פסוק למה ג' ואכלו אותם שקופר בהן, לא נדייק כמו שהיה לנו אב המינה, כי יש לנו את הפסוק לכל מנחתם, לכלול גם השיריים של העומר ושל מנחת קנאות, ולכל חטאתם לרבות חטאת העוף. זה הסיבה שהבאנו את המקור הזה. סגל את הרמין הנבלה היא, כפי שהסברנו מקודם, כי מולקים ולא שוחטים אותה, אז בא הפסוק ולכל חטאתם לרבות את חטאת העוף, ולכל אשמם לרבות אשם נזיר ואשם מצורע. סלקה דייתך אמינה, היה מקום לחשוב להכשיר כעתו. האשם מצורע בא להכשיר אותו מאחרי שהוא סיים את הצרת תקופת התומה, עכשיו יכול, הוא מוכשר לאכול מקודשים, ומאחר שהוא לא בא לשם כפרה, אולי הוא לא נאכל. כמה שמלן הכל השמם בא לרבות את הכוונות האלו, גם השם נזיר לא בא לשם כפרה, אלא זה אחרי תקופת התומה שלו הוא מביא את הקורבן. זה מובא ברשי לרבות השם נזיר, נזיר שנטמע במת מביא השם כשתאר מתומתו ומכשירו. הנה שוב פעם המילה מכשיר, מכשירו להתחיל למנות נזירות הרעה. והימים הראשונים ייפלו, כלומר מה שהוא מנה עד אז לא נחשבים, אז הוא מתחיל מחדש לספור את הימי נזירות, ה-30 יום לסתם נזירות. ולרבות שיהיה נאכל, ואני צריך את הלחול כדי לרבות שהוא יהיה נאכל, די לא כתיב לחול לא מרבינן להוא, דכתיב אשר כופר בהם, מה שקראנו מקודם, והני האשם מצורע והאשם נזיר להכשיר עתו. זה להכשיר בקודשים, זה האשם מצורע, וזה להתחיל נזירות טהרה, האשם נזיר. אבל בגלל שכתוב כל אשמם מרבים גם אלו לאכילה, הפסוק במדבר פרק י"ח פסוק ט' קראנו אותו מקודם, נמצא בו אשר ישיבו. זה גזל הגר, לך הוא, שלך יהיה, אפילו לקדש בו את האישה. אם אדם גזל מגר והגר אין לו משפחה, הוא התגייר, זהו, אין לו, אם מדובר בכזה גר שגר שמת אחרי שגזלו ממנו, אז הגזלן צריך להשיב את הכסף, אבל לאן הוא להשיב? אין לו ילדים על הגר, אז הוא מחזיר את זה לכהנים. ולזה מתכוון הפסוק, זה אחד נקרא לזה המתנות כהונה, הזכויות שיש לכהנים, וזה הופך להיות של הכהן, אפילו הוא יכול, זה שלו לגמרי. והביטוי לזה שזה שלו לגמרי, שהוא יכול גם לקדש בו את, עם הכספים האלו שהגזלן נותן לכהנים, בגלל שהוא גזר מגר שמת, אז הכהן יכול אפילו לקדש בו אישה. כעת אנחנו ממשיכים עם ברייתא בנושא של פרים הנשרפים, ונתייחס גם למבנה דרך המעוינים, ובשוליים רואים את המעוין, והדגשנו את הביטוי היה עומד. דוגמאות: מתי אמרינן שחל פיגול ומתי לא? הכלל הוא דבעי מחשבה בחוץ, על דבר הנעשה בחוץ. עכשיו המילה בחוץ לדיון הבא, הכוונה עזרה, בניגוד לאיכל שהוא נקרא בפנים. רק נזכיר שכשאנחנו מדברים על פרים הנשרפים, מתנות דם שלהם בהיכל, על הפרוכת ועל מזבח הזהב. פרים הנשרפים כמובן כוללים את הפר אילם דבר של ציבור, פר יום הכיפורים, פר כהן משיח. הגמרא, תניא, רבי אלעזר אומר משום רבי יוסי, פיגן בדבר הנעשה בחוץ, פיגן, כלומר אם היה לו מחשבות פיגול על קורבן שמקריבים אותו בעזרה וזורקים את דמו בעזרה, הפיגול תופס. בדבר הנעשה בפנים לא פיגן, אבל מחשבת פיגול על קורבן שזורקים את דמו בהיכל לא תופס. כיצד? אולי לפני שנתקדם רק נשים לב ברשי בשורה רביעית מתחת לתוספות, שורות הרחבות, הרשי אומר, תניא אמר רבי אלעזר וכולי, הפרים הנשרפים דפליגו במתניתין קאי. חזרה לגמרא, כיצד היה עומד בחוץ, כלומר בעזרה, ואמר הריני שוחט להזות מדמו למחר, לא פיגל. למה? שמחשבה בחוץ היה לאותו שוחט מחשבה בשעה שהוא עמד בעזרה בדבר הנעשה בפנים, כלומר זריקת דמו של אותם פרים נשרפים אמור להיות בהיכל, אז הוא התכוון בשחיטה לעזות דמו למחר בהיכל. אז בגלל הכלל שאמרנו שהוא פיגל בדבר הנעשה בפנים, לא פיגול. היה עומד בפנים, היה עומד בתוך ההיכל, ואמר הריני מה זה, על מנת להקטיר אימורים ולשפוך שיריים למחר, לא פיגל. למה? שמחשבה בפנים, כאן הוא הביע את המחשבה שלו בזמן שהוא היה עומד בהיכל, בדבר נעשה בחוץ, כלומר הכתרת האימורים מתבצע על המזבח שעומד בעזרה, גם האימורים של פרים הנשרפים. אז מאחר שמחשבה בפנים בדבר נעשה בחוץ, זה כפי הכלל שלנו לא פיגול. אבל היה עומד בחוץ ואמר הריני שוחט לשפוך שיריים למחר או להקטיר אימורים למחר, פיגל. למה? שמחשבה בחוץ בדבר נעשה בחוץ. שוב פעם אני מדגיש, למרות שאנחנו מדברים על מה שנקרא פרים הנשרפים, אבל מאחר שגם בפרים הנשרפים יש חלק ממנו שמקריבים בחוץ, אז אם הוא חישב בשעה שהוא עמד בחוץ, שחיטה זה כמובן בעזרה, הוא שחט על מנת לשפוך שיריים או להקטיר אימורים למחר, זה כן פיגול. אמר רב יהושע בן לוי, מאי קרא, מה הפסוק שמלמד אותנו את הדברים האלו? אז אנחנו מצטטים פסוק מויקרא פרק ד' בעניין פר כהן משיח, אחד מהפרים הנשרפים. כתוב, כאשר יורם משור זבח השלמים. וכי מה למדנו משור זבח השלמים מעטה? מה בא שלמים ללמד על פר כהן משיח? אלא מה כיש פר כהן משיח לשור זבח השלמים? מה שור זבח השלמים עד שהוא מעשיו ומחשבותיו על מזבח החיצון? אף פר כהן משיח עד שהוא מחשבותיו ומעשיו על מזבח החיצון. והזכרנו את זה מוקדם יותר, המקור לדיני פיגול הוא כתוב בתורה אצל הקורבן שלמים, אז לכן הוא מהווה מודל ודפוס איך אמור להיות הפיגול. לכן כמו שהשלמים אין לו שום קשר לאיכל, אז המחשבות יהיו כשהכהן עומד בעזרה, ועל פעולות שמקומם רק בעזרה, ככה נוצר פיגול. אמר רב נחמן, אמר רב הברבוע, אמר רב, הלכה כרבלזר שם משום רבי יוסי, שהוא היה בעל הברייתא שקראנו מקודם בעניין פרים הנשרפים. אנחנו הדגשנו עם פס מקווקו המילה הלכה, כי זה מביא את הגמרא לדון במה היה הצורך לפסוק הלכה לגבי דברים כאלו, כלומר בעניין קורבנות. אמר רבה, ואנחנו ממשיכים לדף ממה, בלשון תמיהה, הלכתה למשיכה? רשי, שואה ראשונה אומר, הלכתה למשיכה, הרי קבע לנו הלכה, הצריכה לנו ללמוד המשיח, כשיבן לבית המקדש, ועכשיו לא הוצרכנו לה. אז בכך רבה, יש גרסה אחרת שמובא בצד רב יוסף, הוא תמיהתו הלכתה למשיכה, אתה פוסק הלכה לתקופה שעוד לא הגענו אליו. אמר להבא אל המעטה, אם זה מה שמפריע לך שהדברים לא נוגעים עד בניין בית המקדש, כל שחיטת קודשים לא ליתני הלכתה למשיכה הוא, אז לפי רוח דבריך אין ללמוד מה שאנחנו מכנים סדר קודשים. הגמרא קורא לזה שחיטת קודשים, זה ביטוי או שם בניגוד לשחיטת חולין, שזה שם שאנחנו אולי קיצרנו אותו לשם מסכת חולין. מסכת חולין אמנם הוא נמצא בסדר קודשים, אבל הוא נוגע באמת אלינו גם בזמן הזה. אבל מסכת זבחים לשאר, שזה שחיטת קודשים, אין טעם ללמוד אותו, בגלל מה שאתה אומר בתמיהה שלך זה הלכתה למשיכה. אבל אנחנו כן לומדים, אלא דרוש וקבל שכר. החנמי, גם בענייננו, העיסוק שלנו ב מחשבת פיגול בפעמים הנשרפים, דרוש וקבל שכר. יש מעלה בלימוד עצמה. אז אביי בדבריו החזיר תשובה, נגיד לרב או רב יוסף, איך שתגרסו, שיש עניין ללמוד את הדברים האלו, אז במה אתה כל כך תמה? הכי כאמין הלך. וכאן התשובה של רבה למה שאביי אמר עכשיו, בוודאי שצריכים ללמוד סדר קודשים, מסכת זבחים ביניהם, אלא הלכתה למה לי? למה היה צורך לפסוק הלכה? אפשר ללמוד את השיטות, מחלוקות וכו', אבל לפסוק הלכה, לאיזה צורך יש לזה? נשנה חינה, המלא הלכה כאמינה. עכשיו אנחנו נסתכל ביחד ברשי, המלא הלכה כאמינה. היי דמתאמנה, זה שהיה לי זה שתמתי שהיה לי תמיה פה, הקביעות הלכה הוא דמתאמנה, על כך שקבעת הלכה, דמיקרס באינה, דמות צריכים, מתני משניות ומחלוקת הלכו, הלכות עבודה, עבודת בית המקדש, לפי שתורה היא, ודרוש וקבל שכר. אבל קיבוע הלכה אינה אלא להורות הלכה למעשה. כשאתה אומר הלכה כך וכך, אתה מתכוון להורות הוראה שקשור למעשה ממש, ועכשיו אינו נוהג. ולכן היה לי תמיהה. ראינו פה בסוף הגמרא שני גרסאות, או הלכתה למה לי, או הלכה כאמינה, כפי שקראנו ברשי, לאיזה צורך היה לקבוע הלכה כדעה מסוימת, עם המשמעות של המילה הלכה זה הלכה למעשה, והלכות אינו כעת אינם למעשה. לכן התמיעה שלי הייתה על ידי שימוש במילה הלכה כ וכולי. עד כאן שיעורנו להיום.